נתפלל להשם יתברך שיזכה אותנו ואת כל אחד מאחינו בבית ישראל לשבוע טוב ומבורך, חיים טובים ומאושרים, וניסים ונפלאות, רפואות וישועות, כמו שאמר שטו הקדוש היה מתפלל, שלח דברו וירפאם, להימלט משחיתותם. שקדוש ברוך הוא ידאג לנו לכל העניינים, גם לבריאות, יציל אותנו מכל פגע רע וכל נזק, מכל תקלה ומכשול, אמן כן יהי רצון. מסופר על הבעל שם טוב הקדוש, שהוא אחרי שהוא זכה לכל כך הרבה דרגות, הוא רצה גם לקיים כפשוטו שימוש חכמים. אנחנו יודעים שהבעל שם טוב הקדוש היה תלמיד של אליהו נביא זכור לטוב ושל רבו אחיה השילוני, שהם סמכו אותו, הם נתנו לו סמיכה ממש. בעל שם טוב הקדוש לא רצה ללמוד תורת האריזל, אלא הוא למד את הזוהר בעמקות מאוד מאוד גדולה, בהתבוננות נפלאה, ודרך שם הוא השיג את כל התורה, גם של האריזל. כי כל תורת האריזל בעצם היא כלולה כולה בזוהר הקדוש. ובעל שם טוב הקדוש שינה קצת כמה פרטים מהאריזל, והדברים שהיה מחלוקת ביניהם. וסיפור שבעל שם טוב סיפר על זה, שבסוף האריזל הודה לו. הבעל שם טוב הקדוש רצה גם לזכות לקיים שימוש חכמים כפשוטו, לעשות שירות לגדולי ישראל. אז הוא שאל בשמיים איזה תלמידי חכמים חשובים בשמיים שהוא יוכל לזכות לשרת אותם. ועדיין היה בתקופה של ההסתרה, לפני שהוא התגלה. אז אמרו לו שיש כמה תלמידי חכמים עצומים מגדולי ישראל בדור הזה. יש את הגאון הקדוש רבי אפרים מברודי, הבן של החכם צבי, ויש גם את הפנוי יהושע, ויש גם את הגאון הקדוש בעל התבואות שור. יכול ללכת לאחד מהם. טוב. הבעל שם טוב הקדוש הלך ונסע לעיר ברודי, אצל הרבי אפרים, הבן של הגאון הקדוש בעל החכם צבי. רבי אפרים היה איש חלוש בטבעו וגם קר. תמיד היה לו קר. הוא היה צריך ללבוש הרבה שמיכות. אפילו בימי הקיץ הוא היה מתעטף בשמיכות. היה לו מאוד קשה עם הבריאות, כך היה מוסר נפש על התורה הקדושה. היה מנהגו שהיה הולך, שהוא היה מאוד קר, הוא היה צריך להתרפא, הוא היה צריך ללכת למרחץ חם בשביל לדשן את העצמות שלו הקפואות. והיו כל הנשים נזהרות ששום אישה לא תעיז לעבור ברחוב בשעה שהרב יוצא. היה אישה אחת שפעם אחת לא נזהרה והיא נזקה מזה. וגם במרחץ הוא היה, חוץ מהמים החמים, היה שותה גם מים חיים, עד כדי כך, מרוב שהוא היה סובל מהקור. היה לו קשה מזה. היום צריכים להיזהר מקור, מי שיש לו וירוס, צריך להיזהר מקור. יש הרבה אנשים שיש להם וירוס, השם ישמור, שיש. בעולם מסתובבים הרבה וירוסים, לא צריך לפחד מזה. צריך רק להתפלל, לנוח, ויש הרבה טיפות טובים. שנוגדי וירוסים ויראליים מאוד חזקים, שצריך להזדרז לקחת אותם כמה שיותר מהר, זה לא נותן לווירוס להתפתח, ואדם יכול להרגיש טוב. צריך להתמיד עם הטיפול במשך שבוע, לא להתחיל כמה ימים, הווירוס כמעט נגמר והוא נשאר, צריך לגמור אותו במשך שבוע. יש בכל בטבע וירוסים, יש אנטי וירוסים חזקים, מכל מיני סוגים, השם יכוון אותם, כל מי שצריך, שכל עם ישראל יהיו בריאים. טוב. הבעל שם טוב הקדוש הגיע לרבי אפרים, שאל אותו רבי אפרים, מה כבודו רוצה? אמר לו, אני רוצה לזכות לעשות שימוש חכמים, אפילו משהו קטן, יהיה לי את הזכות לשרת אתכם. אמר לו רבי אפרים, תלך לחצר, תיקח משם העצים ותחמם לי את התנור של החורף. עכשיו קיץ, אבל תחמם, קשה לי ללמוד תורה, זה יעזור לי. הבעל שם טוב הקדוש רץ בשמחה, הלך לחצר לאסוף עצים, ולהדליק את התנור לאחד מגדולי ישראל שככה זוכה ללמוד תורה לשמה. אבל היה הצלחה בתנור של הבעל שם טוב. היה חום כפול, עד כדי כך שלא היה צריך את השמיכות יותר. רק הבגדים הרגילים זה הספיק. בתוך כך הגיעה הרבנית לחדר, רבנית של רבי אפרים, והרגישה שיותר מדי חם. אז היא אמרה, בטח הוא שרף הרבה עצים, איך נהיה כזה חום? הוא שם מלא, גמרנו את העצים. ואז היא אמרה לרב, הרב, מה האיש הזה עשה? גמרנו את כל העצים בטח. איך הוא הצליח שיש כזה חום בחדר? הבעל שם טוב הקדוש ראה שהרב ירד לו הנחת רוח. הוא הצטער, הוא בא לזכות לעשות נחת רוח לאחד מגדולי ישראל, והוא לא זכה. הוא ראה שעל הפנים של הרב ניכר שהרב נהיה לו ייסורים, שעכשיו אשתו לא ככה כעוסה. הבעל שם טוב הקדוש הבין שאולי יש קצת קושי בשלום בית, בבית של הרב. שככה רבנית כעוסה על דבר כזה פשוט, כמה עצים, לכעוס. היה לו קשה. אז אמר לו, הרב, אני אספר לכם סיפור. פעם אחת עשיתי עליית נשמה. וראיתי בשמיים שהיה איש אחד שהסתלק מהעולם, ועשו לו משפט, לאן לקחת אותו? מה לעשות איתו? ראו שהוא כמעט לא עשה כלום, התפלל לא, נטל לולב לא, הניח תפילין לא. שאלו אותו למה, מה, שום מצווה? נכון, הוא גדל בצורה של כפרי, אבל הוא ידע קצת מהמצוות. איך יכול להיות שלא עשה ככה? אז הוא אמר, ריבונו של עולם, הייתה לו אישה רעה, שמנה אישה רעה, לא היה לו שום מצב רוח לעשות כלום. אפילו, לפעמים הייתה מפריעה לו ממש, לפעמים רק הורס לו את המצב רוח. שאלו אותו, מצה בפסח אכלת? לא, נשארה. עד שעמד שם איזה מלאך אחד וצעק, הייתכן שמי שיש לו אישה רע יבטל את כל התורה כולה? ואז הבדי של מעלה השתתקו, זהו, צודק, מה? בן אדם גדל כמו כפרי, לא ידע הרבה מהתורה והמצוות, הוא שמע קצת, אבל עד כדי כך. אפילו מצווה לא יכול לקיים, גם זה לא, וגם זה לא, וגם זה לא. אומר הבעל שם טוב, אני עמדתי שמה, בדרך, איזה נשמה, ראיתי את הבדי של מעלה, דנים. מאוד חרה הפי על המלאך הזה, שככה דיבר על יהודי. ואז אמרתי לבדי של מעלה, רבותיי, המלאך הזה המקטרג, הוא לא טעם, מה זה טעם של אישה רעה. איך הוא ככה אומר על יהודי? ואז הבעל שם טוב קטרג על אותו מלאך שקטרג על היהודי, ואז נגמר דינו של המלאך הזה שהוא חייב להתגשם, לרדת בעולם בלבוש גוף ולקבל אישה רעה ולדעת מה זה אישה רעה. ובאמת ירד לעולם. שהגיע לגיל 13 הסיעו את האישה כמו שהם נוהגים בדור הקודם, והגיע לאישה רעה מאוד שהוא נהיה חולה לב מחמת החולי הזה, עד שהוא בא אצלו, אצל הבעל שם טוב, להתגרש. אותו כבר בגיל צעיר היה לו עליית נשמה. ובאמת זה לא היה שורש של נשמת ישראל, זה היה שורש של נשמה, ואז הוא שווק חיים לכל חי. הבעל שם טוב הקדוש לימד מה זה לעורר רחמים על עם ישראל, שאדם שיש לו קושי, יכולים בשמיים להתחשב בו כל כך, כל כך, כל כך. לא שזה פותר מן הדין, אבל ההתחשבות היא מאוד מאוד גדולה. ובאמת, אנחנו רואים דבר עצום שיש בו הרבה הרבה חוכמה של התבוננות. השם יתברך נתן את הבחירה בידינו. אחד מהיסודות של הבעל שם טוב הקדוש, זה שהאדם שופט את עצמו. האמת שהמשפט ללוקים הוא. ואם הקדוש ברוך הוא ישפוט האדם, זה תמיד יצא טוב. איך ייתכן שבית דין של מעלה יושבים ישפוט יהודי? מי אמר שבאמת ככה השם רוצה? יש דרגות על 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 דרגות ולהשיג משהו מרצון השם, מה באמת באמת השם רוצה. אנחנו כתוב בתנא דבאליהו שלעתיד לבוא ביום דין הגדול והנורא, הקדוש ברוך הוא ידון את כולם. אפילו מלאכי השרת, הקדוש ברוך הוא אומר להם, ראיתם ביתי חרב ובניי גולים לאומות העולם ולא ביקשתם עליהם רחמים, והקדוש ברוך הוא דן אותם על זה. שלא מספיק, על מי? אנשים שהיו שופכי דמים, רוצחים, יהודים, היו כאלה רשעים, והוא אומר, לא מספיק רחמתם עליהם, לא כיוונתם לרצון שלי, חזרתם שזה טוב, שילכו לגלות, זה לא בדיוק היה רצון השם. הקדוש ברוך הוא דרש להם הרבה יותר רחמים, אבל התשובה היא שהכל בבחירה של הבן אדם. אם האדם בעצמו לא דן אחרים, גם אותו לא ידונו. אדם שלא מסוגל לראות רע ביהודי. אדם שאומר, אני לא שופט יהודי, אני לא יודע. באמת אני לא יודע, רק השם יודע. אתה לא יודע? אז גם עליך אף אחד לא יודע, רק השם. כתוב בזוהר הקדוש שדוד המלך אמר, מלפניך משפטי יצא. רשב"י הקדוש אמר שהוא יודע שבית דין של מעלה לא ידונו אותו. לכן הוא לא מפחד מבית דין של מעלה. הוא עובר את בית דין של מעלה. הוא הולך ישר לקדוש ברוך הוא. כל ימיו הוא חשב רק על השם. הוא רצה רק את השם. היה לו רצון אחד מההתחלה עד הסוף. כל ימיו בעולם, אין לו שום פחד מבית דין של מעלה. זו דרגה שזכו לאבות הקדושים ועוד יחידים מהדורות. אבל הנקודה שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו, זה להתבונן בנפלאות של השם יתברך, שהכל תלוי בבחירה. יש פה מלאך שהוא גם בעל, יש גם לבית, גם למלאכים בשמיים יש בחירה. יש בחירה דקה בין טוב לטוב. ועל זה שהוא דיבר רע על יהודי, צדיק אחר יכל ללמד עליו רע. איך אתה אומר ככה? אין שום דבר שלא מתחשבן. ולכן אדם יתפוס לעצמו, פעם שמענו את זה מהרב, שהרב אמר את זה מהלב הטהור שלו, לשמוע את זה מהרב, זה נכנס עמוק 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 בלב, אי אפשר לשכוח את זה. הרב אמר, למה להיות בית דין של מעלה? אתה לא צריך להחליף את בית דין של מעלה, אתה תראה רק טוב, אתה תעשה רק טוב לכל אחד. תשאיר את המשפט לקדוש ברוך הוא, לא בני של מעלה, יותר מזה. לקדוש ברוך הוא, מאיפה אתה יודע מה השם? אמרת השם ידבר. כתוב בגמרא שאדם שיש לו אישה לא טובה, אינו רואה פני גיהינו. עד כדי כך. זה גם יכול להיות הפוך, יכול להיות גם בעל לא טוב. פעם היה אפשר... הדורות... משתנים ומשתנים, והצער של עם ישראל הוא לא פשוט בכלל. אבל אנחנו צריכים לדעת שבשמיים יש הרבה הרבה רחמים על עם ישראל. הרב אמר פעם אחת שכמה שהדורות מתאחרים, הקדוש ברוך הוא מגלה רחמים, בפרט על הדור שלנו, לא היה מעולם כזה גילוי רחמים. מעולם לא היה כזה גילוי רחמים. פעם יהודי שהיה חוטא, מיד היה מתעורר עליו כתרוגים, אבל היום הקדוש ברוך הוא אומר כתרוג, כתרוג, אבל יש עוד דבר, מה אתם תתבוננו, שהוא כזה מסכן שהוא נפל בחטא, אז הוא עוד יותר מסכן שהוא נפל בחטא. אמרנו שאנחנו רואים את זה אצל הגויים, יכול להיות אחד מחבל, מה עושים לו? בית משפט, עושים לו פיצויים, מסכן, הוא גדל כמו נוער שוליים בעזה, תיקח אותו, תיתן לו אפליה מתקנת, תיתן לו בית מלון, תיתן לו אוניברסיטה בחינם, העיקר שתעשה אותו דוקטור. אז הופכים את המעשה הרע ומביטים עליו באין חמלה, מתוך ראות, לא מתוך טובות. אבל מי יודע אם זה לא רחמי שמיים שהקדוש ברוך הוא מגולל עלינו, כי אפשר לבוא בדין שמעלה ולהגיד ריבונו של עולם, מה עושים ערב רב לגויים רשעים שפלים שככה שופכי דמים? מתנהגים איתם בכזה חסד ורחמים. ואותו רוצח יכול להיות דוקטור, אולי גם פרופסור, אולי מנהל מחלקות כבר. אחד שככה רצה, לא, מסתכלים עליו בקלי רחמים. מה נגיד על עם ישראל? רחמים שלך על בניך היהודים זה פי אלפי אלפים. וזו טענה אמיתית שמתקבלת בבית דין של מעלה. על הכל יש בחירה, זה תלוי בנו. כמה שאנחנו נבחר בטוב, לדעת להיזהר מכל כעס, להסתכל טוב ולחשוב טוב, אדם ידון גם את עצמו לכף זכות. וזה גם הכוח של הצדיקים. כמה שאדם יש לו יותר אמונת חכמים, יש התעוררות בשמיים שהצדיקים בעצמם יכולים להתעורר בלב יותר ויותר, למד זכות על עם ישראל. אנחנו נמצאים בזמנים שעוסקים ב... תפילות על בית המקדש. יש לה, הבן איש חי, יש ספר שנקרא נחמת ציון. מי שלומד את הספרים של הבן איש חי, מרגיש בהם קדושה עצומה מאוד מאוד, כמה שהיה היה צדיק יסוד העולם בדורו, רבנו הבן ישחי, רבנו יוסף חיים עליו השלום, בן רבי אליהו. אני אקרא קצת מהספר שלו. ירמיה הנביא כתב במגילת איכה בשם השם יתברך. השם יתברך אומר לנו, קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך נוכח פני אדוני, שיהי אליו כפייך על נפש עולליך, העטופים ברעב בראש כל חוצות. היום אנחנו רואים את זה על המצב הרוחני, מה שעובר על עם ישראל, אויבי איש אנשי ביתו. השם יתברך אומר, קומי, תקדיש זמן, תדבר איתי, תשפוך את הלב. הבן איש חי אומר לנו עוד דבר, עוד עומק בדבר הזה. אומר, בזמן הגלות עם ישראל בוכה ומבכה בכל לילה בתיקון חצות על הקורבן. אבל שתבוא הגאולה, יהיה תיקון חצות או לא יהיה תיקון חצות? אחרי שתבוא הגאולה בעזרת השם, יהיה בית המקדש. מה נעשה? אנחנו יודעים כמה על פי הקבלה, כמה זה חשוב תיקון חצות. זה שורש הראשון של כל עבודת השם, התיקון חצות. זה פותח לאדם פתח להידבק בשכינה. אין משהו אחר. לפי הקבלה זה הדבר הכי גדול שיש. אדם שמקפיד על תיקון חצות, בפרט אם הוא מקפיד על זה בקביעות גדול, יום עם סירות נפש, עם חצי שעה לימוד תורה, אחר כך הוא מכוון רק להקם השכינתא מאפרה, מובטח לו, בוודאי שפתחו לו כל שערי הקדושה. ופרנסה ובריאות זה דבר בדוק ומנוסה, בדוק ומנוסה בהבטחה. רבן יעקב יחצר עליו השלום היה מדבר על זה הרבה, והבבא סאלי גם כן. כשאדם רוצה להיכנס לשערי קדושה קשה לו, הנה תיקח הבטחה. אתה רוצה לצאת מכל החשכות, מכל הטומאות, מכל הנפילות, תקבל עליך מסירות נפש, לא משנה ישנת, לא ישנת, אתה שובר את השינה ואתה לא מפספס לילה אחד, תיקון חצות וחצי שעה לימוד תורה, מה שאתה רוצה. אבל תכוון אך ורק שאני רוצה עכשיו לעשות נחת רוח להקם משכינתא מאפרה. זהו, תגיד את זה ותכוון, זהו. עשית את זה, אם אתה יכול להתפעל בנץ, להיות ער במוד השער, אפילו חוזר לישון. להתפעל בנץ, זה חשוב מאוד. אם לא, כי אז נמשך עליו חוט של חסד בשעת עמוד השחר, ובנץ אחר משהו, סומך גבוה התפילה, גאל ישראל, השם שפתי. אבל אפילו בלי זה, רק התיקון חצות וחצי שעה לימוד תורה. אז אומר הבן ישחי, מה יהיה בשעת הגאולה? אומר בשעת הגאולה, גם כן יהיה תיקון חצות. אבל לא תיקון חצות עם בכי. תיקון חצות של רננות ושבחות. שפחי כמים ליבך נוכח פני השם, מה הפירוש? אז כבר עצרה כבר יתבטא, הוא לא אוכל לשלוט עלייך. אז לכן כל דברייך שתדברי לפני השם יהיו מקירות הלב שלך. שיהיה לך התלהבות בחשק אהבתו יתברך מלב הנפש. ויותר מזה, יהיה מעלה נוספת, שיהיה אליו כפייך. עד היום, בזמן הגלות, השפע בא באמצעות עבד של השם, שזה מלאך מתת, שר הפנים. אלא לא, שיהיה אליו כפייך, בלתי אמצעי כלל. ומי זה עולליך? אלה ניצוצי הקדושה ששייכים לנפשות ישראל. כי גם בביאת הגואל עדיין נשארו בירור לברים ניצוצות פרטיים הנשארים. עיין בשער המצוות, למערכו פרשת שופטים, על הפסוק, אם אחיו השם הולך את גבוליך, אספת לך עוד שלוש שרים וכו'. וגם הסברה מוכחת לזה, כי ביאת הגואל צריך שישארו אומות העולם, כדי לקיים ישתחוו לו כל מלאכים, וכן מה שכתוב בישעיה פרק ס"ו, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה, וידוע שהאחיות שלהם מצוצי הקדושה. אבל אחר כך, כאשר התבררו כל ניצוצי הקדושה, והיה השם מלך לכל הארץ, והייתה לה שהיה מלוכה, עדיין גם כן, טוב. עכשיו. אז הבן איש חי אומר שהיום יש לנו צער בשעת תיקון חצות, אבל לעתיד לבוא זה יהיה זמן של רננה ושבחה. מה רננה ושבחה? אנחנו יודעים שהתשעה באב עצמו יהפך ליום מועד, וגם י"ז בתמוז, וגם צום גדליה, וגם עשרה בטבת, אנחנו נשב ונודה להשם יתברך. על מה? על הגלות, על החורבן, על כל הצער שעבר עלינו. אנחנו נראה שדווקא הצער והקושי הם סיבת האור. מזכותם הגענו לכל הטוב שבעולם. נודה להשם יתברך מכל הלב על כל מה שעבר עלינו. היום אין לנו שום הבנה ותפיסה והשגה בכלל, 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 לאיזה דרגה כל יהודי ויהודי יגיע. רק דבר אחד הקדוש ברוך הוא אומר, תחזיק מעמד, תהיה חזק. תחזיק מעמד באמונה. כל מה שעובר עליך קשה, 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 כבר לא יכולים, אנשים מתפוצצים, אנשים משתגעים היום. מה העצה? העצה היא לעצום את העיניים ולא להבין כלום. ריבונו של עולם, אני לא יודע כלום. אני בידיים שלך וזהו. אל תחשוב, אל תחשוב, אל תחשוב. אל תחשוב. לא לחשוב. תמשיך הלאה, תמשיך הלאה. ותזכור שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שכל יהודי עוד יהיה צדיק גמור ויעלה בדרגות עצומות ונשגבות מאוד מאוד. ותזכור שעוד יבוא ימים ולילות שאתה תשב ותגיד הודעה לקדוש ברוך הוא בשעת תיקון חצות. זה יהיה הזמן המיוחד לתת שיר ושבח והודעה לאשר אומר בן איש חי מכל הלב, מכל הלב, על כל מה שעבר עלינו. תראה איזה תיקונים יפעים עשו, איזה דרגו, מי ימין שאתה תהיה בדרגה של כאלה צדיקים עצומים ונשגבים. כן, אתה הגעת לזה. בזכות שאדם מחזיק מעמד באמונה, רבי אהרון רטה אומר שאדם שובר עליו צער והוא מאמין שהכל לטובה, עצם הדבר שהוא שותק במחשבה, הוא אומר הכל לטובה. קשה לו להאמין בזה, אבל הוא מאמין, הוא שותק במחשבה, אומר מה שהשם עושה הכל לטובה. המחשבה הזאת מתקנת תיקונים עצומים ונשגבים מאוד יותר מהמון המון מצוות שאדם יכול לעשות. רק המחשבה הזאת של האמונה. הוא מתקן במקומות הגבוהים ששם המחשבה תפוסה. בן איש חי על הפסוק ייתן למכה ולחי, מגילת איכה, אומר עוד משהו. אומר עוד זאת מחסדי השם יתברך, שאפילו בשעת הרוגז הוא זוכר את הרחמים. ועל זה כתוב כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו, שגם בזמן של הגה, של דין, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. כמו שאמרו חז"ל במסכת פסחים דף פז עמוד ב, אמר רבי אלעזר, אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא זוכר את הרחמים, שנאמר כי לא הוסיף עוד הרחם את בית ישראל, וכתיב כי נשוא אשא להם. ועוד זאת מחסדי השם יתברך, שאפילו בשעת הרוגז עצמה הוא זוכר את הרחמים ומרחם על עם ישראל בשעת הדין עצמו. כמו שמצינו שביום אשר חרב בית המקדש, באותו יום נולד בו נשמת משיח שהוא מושיען של ישראל. כמו שאמרו במדרש רבה איכה פרק א' פסוק נ"א, וזה לשונו, עובדה חדה, מעשה היה באדם אחד שהיה רואה, שהיה חורש, היה חורש עם השור שלו, והשור התחיל לגעות. עבר עליו ערבי אחד, אמר לו, מה אתה? מי אתה? אמר לו, יהודי. אמר לו, תעזוב את השור שלך, תעזוב את המסע. מה אתה ממשיך לעבוד בשדה? אתה לא יודע שבית המקדש של היהודים חרב? אמר לו, איך אתה יודע? אמר לו, אני מי בשפת הבעלי חיים. השור הזה עשה גאיות כאלה, הוא נאנח על חורבן בית המקדש. טוב, עד שהוא מתחיל לעזוב אותה, כלומר, איך אפשר לעזוב את כל המסע ולשבת על הרצפה מרוב צער, פתאום היא עשתה עוד גאייה. אמר לו, תחזור ותחרוש את השדה, כמו שעשית קודם. אמר לו, מה קרה? אמר לו, נולד הגואל של היהודים. אמר לו, מה שמו? אמר לו, מנחם שמו. אבל הזה אמר, כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו, שביום שנחרב בית המקדש, נולד נשמת משיח. וכן זה האיש היהודי, אשר אחרי אשר היה לו יגון והנחה, שבישרו חורבן את המקדש, תכף ומיד הטיבו ליבו מן השמיים, שהתבשר בלידת הגואל. ומה שדרכו התברך לעשות ביום הרוגז עצמו רחמים, הוא להורות לעם ישראל, כי לא עינה מליבו. שאין העינוי הבא על ישראל בא מתוך כעס חס ושלום כדי חסונה, אלא הכל כיסורי האב שמייסר את בנו על מידותיו הרעות כדי לתקן אותו. והגם שנראה פה כאילו קצת אכזריות, זה רק מהשפה ולחוץ, כי בליבו הוא אוהב אותו מאוד מאוד, הוא מרחם עליו מאוד מאוד, הוא מצטער על זה, וכל מה שהוא עושה זה רק מצד ההכרח כדי להחזירו למוטב. ולכן עם כל, בכל מה שעם ישראל מצרים, הקדוש ברוך הוא מצטער איתם ביחד, שנאמר בכל צרתם לא צר. ככה אומר הבן איש חי, להתבונן בדברים האלה. רצינו לסיים בדבר אחד קטן, להקריא כמה קטעים משיעור של הרב, שער מסר בשנת תשע"ז. בעזרת השם. לפעמים, הרב מסביר בו שלפעמים יש גלות מאוד קשה. מה שאנחנו עוברים זה לא מה שהצדיקים הגדולים עברו. יוסף הצדיק לדוגמה, היה לו גלות קשה ונוראה מאוד מאוד יותר מכל מה שעם ישראל סבלו במצרים. יוסף הצדיק, הוא נכנס להתגוששות עם הנחש הקדמוני עצמו. הוא עבר בתוך הלא הטמא של מצרים. אדם כל כך כל כך קדוש ונשגב, שורש כל מידת היסוד של העולם. הוא היה צריך ללכת למקום הזה. ומה הוא עשה שם? הוא בירר את כל הניצוצות. מה הוא עשה? הוא גילה את הטוב שנמצא בכל מקום. הוא תמיד היה נקי ומסודר. הוא היה בתוך בור. אבל ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. התורה אומרת, יוסף הצדיק לא נפל רגע אחד לייאוש. גם באותו שעה הוא ידע, השם שם, השם עשה הכל לטובה. אני חייב להיות שמח. הקדוש ברוך הוא נתן לי חיים. אני חייב כל רגע למלא את החיים. אני לא שואל שאלות על הקדוש ברוך הוא. השם רוצה שאני אהיה שמח ויוצאים מפה את כל המיטב. אני חייב להיות בנחת, לפעמים אי אפשר, אי אפשר. אני עושה את ההשתדלות שלי. אני יכול להיות נקי, יכול להיות מסודר, יכול להיות רגוע. יוסף הצדיק התנהג כמו מלך בכל מקום. הרב מסביר שבאמת הסמך מם הוא מלאך קדוש. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא, סמך מם זה ארבע אותיות, סמך מם, א' ולמד. הקדוש ברוך הוא יוציא לו את האות מם, וישאר האות סמך א' ולמד, שזה שם קדוש מעין בית שמות של הקדוש ברוך הוא, שזה גימטריה 91, ייחוד הוויה אדנות. כי באמת, גם בתוך הלא טוב צריך לראות טוב. גם בתוך החשכות אפשר לראות מעדנים. אדם יכול פשוט לנגן את כל החיים שלו, בנגינה אחת, בכל מקום שהוא נמצא. אין כזה דבר. צריך לזכור טוב. אחד מהכ"ב עיקרים שהרב אמר. בכל מצב שאתה נמצא תדע שיש לך שתי דברים. הקדוש ברוך הוא נותן לך התבוננות חדשה וטוב חדש. אין מציאות בעולם שעוברת עליך שאין בה התבוננות חדשה. לקנות דעת אלוקים, להתבונן ולהתקדם. ודבר שני, טוב. אין כזה דבר. אם תתבונן תמצא את הטוב שהשם נתן לך. ואתה יכול ללכת בצורה של נגינה. הנשמה שלך תתנגן מאליה. אדם יכול להימצא בתוך חושך ולדמיין לעצמו שהוא נמצא בתוך ארמון. ככה יוסף הצדיק היה עושה. הוא היה שפל ואפל, היה עליו משפטים. אותה מרושעת, זלחה, אשת פוטיפר, הייתה מענה אותו גם בתוך הבור. הייתה רודפת אחריו והייתה עשה לו משפטים והוא היה בסכנת הריגה. הוא תמיד הרגיש שהוא מלך. הלו יש עובד דעת, להתחבר לקדוש ברוך הוא, שהוא הגיע לפרעו, שר המשקים הריץ אותו, שיבוא כמו עבד, שהוא ייקח את הגדול, רק יפתור את החלום ויבזו אותו, שיבוא לא מסופר, הוא לא, וירצו מן הבור, והוא לא הסכים ליריב, הוא אמר רגע, ויגלח, ויחלף סמנותיו, ויבוא אל פרעו. ראו בו גינוני מלכות, הוא תמיד היה רגיל במלכות, לא משנה איפה אני נמצא, מה שהשם שם זה הכי טוב. ברדיפות, בחושך, משפטים, מצוקות. אין כזה דבר. אני עם השם. אני אעשה את ההשתדלות שלי להיות שמח, להיות רגוע. ויוסף הצדיק סבלנות, הוא ניצח. ומה הוא הרוויח בכל זה? שהוא הלך בתוך הסתרה אחר והוא בירר שם את כל הניצוצות. אדם מתרגל לראות את הטוב שיש בכל מציאות. וישמח בו. אל תאמר, אף פעם אדם לא יאמר, יכל להיות לי יותר טוב. תמיד תגיד, יכל להיות יותר ויותר רע. כואב הראש, יכל להיות הרבה יותר גרוע. תמיד, אדם משנה פשוט מחשבה אחת. במקום לחשוב, יכל להיות יותר כסף, יותר טוב, יותר בריא, יותר חזק, תמיד תחשוב, יכל להיות הרבה, הרבה יותר גרוע, הרבה יותר, תראה כמה טוב יש. טיפה, החלפת מחשבה, כל החיים משתנים. כן. בעזרת השם יתברך. זה מה שאנחנו רואים שהשם יתברך מלמד אותנו. גם בזמן שיש תשעה באב, גם בזמן שיש קינות, אין עצבות. אדם צריך להיות בכובד ראש, לדעת שזה בעוונותינו, השכינה בגלות, בעוונותינו נחרב בית המקדש. כל רגע שעולים לזה, בעוונות שלנו שעדיין אין אהבת חינם נכונה, אין אמונת חכמים נכונה, מאמינים ברשעים, לאותים אחרים, בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא לא דורש עצבות, אין מציאות בכלל בעולם של עצבות. אבל אמר שבתשעה באב שיושבים על הרצפה, גמרת להגיד קינות, תישאר על הרצפה, ותבקש מהשם יתברך בקשות פרטיות, מה שאתה רוצה. תכוון שזה צער השכינה משותף. זה האמת, שהקדוש ברוך הוא מצטער בכל מה שמפריע לך, זה כואב לקדוש ברוך הוא, וזה עת רצון. עכשיו זכית לשבת על הרצפה, כמה שיותר על הרצפה יותר טוב, לפחות חלק מהזמן, ממש, שאדם מרגיש שהוא למטה, 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 מחמת צער השכינה, לפחות בתשעה באב, אם לא כל יום בתיקון חצות, לפחות בתשעה באב, אתה עושה כזה נחת רוח להשם, שאתה משתתף בצער של השכינה, גמרת להגיד קינות, קום תפתח את הפה עכשיו בתפילה. תכוון גם על צער השכינה. אנחנו נוהגים בבית שלנו, שכבר לא נצטרך, שבית המקדש, אבל במשך כמה שנים יש את כל התפילות של הרב בית המקדש, פעם יצא חוברת שלמה של תפילות. כל בני המשפחה אומרים את החוברת, לא בכוח, מי שרוצה, אבל כולם רוצים. להגיד את כל התפילות של, שממש תפילות נפלאות ומתוקות. רק להגיד אותם, אתה מתחדש במחשבות טובות ונכונות ושמחה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ברחמיו יזכה אותנו להבין שהכל תלוי בבחירה שלנו. הקדוש ברוך הוא מחכה. גם הבית דין של מעלה, זה דברים מאוד עמוקים שקשה להסביר אותם, ואם ירצה השם נדבר על זה בשיעור אחר. הכל תלוי בבחירה שלנו. אדם, אנחנו משפיעים על הבית דין של מעלה עצמו, ואדם, אדם, זה הכל גלגל אחד ארוך, קשה להסביר אותו, אבל מה שברור, שאדם צריך להתחיל לחשוב טוב. כמו שהשם יתברך רוצה. כל מחשבה לא טובה זה השטן, זה הסטרא אחרא, זה הנחש. עם נשמות הרשעים שהם נראים טובים והם רק רעים, והם רוצים לבלוע את כולם ולאכול את כולם ולנצל את כולם ולקחת מכולם. וכמה שפחות לשמוע אותם, כמה שפחות להתעסק איתם, לעזוב אותם. אתה תעלה על הדרך של המחשבה הטובה שהשם יתברך רוצה, התורה הקדושה, הצדיקים לימדו אותנו. תחשוב טוב, תראה טוב, גם בעצמך, גם באחרים. ותמיד תתה את הכף לזכות, וזה הנחת רוח לקדוש ברוך הוא, ואז אתה יכול לבטל הרבה גזרות לא טובות, אתה יכול להוציא את עצמך מדרכי מיטה לדרכי חיים, עם מחלות לרפואות, לקחת את כל הבעיות, שלום בית ופרנסה, אתה יכול לפתור אותם בקלות רק על ידי מחשבה נכונה, ולהגיע למצב שהחיים מתנגנים, קשה לך, תיקח ניגוני קודש שיעזרו לך להיות במחשבה של כל הזמן, להיכנס להליך מחשבה של ניגון, ניגון. בעזרת השם יתברך, ונזכה שהשם יתברך יהפוך לנו את כל הבעיות לתיקונים נפלאים בטוב הנראה ונגלה חיש קל מהרה, בזכות העבודה והצדיקים, אמן כן יהי רצון.